שלום, וברוכים הבאים לבין הכתבים. פרק מספר 6. אנחנו ממשיכים לתאר מקרי בוחן של טרנספורמציה צבאית, והפעם המערכה באוקיינוס האטלנטי במלחמת העולם השנייה. התמודדות עם אויב נעלם.
בין הכתבים. סוגיות עכשוויות באמנות המערכה הצבאית.
בפרק נתאר מקרה בוחן מתקופת מלחמת העולם השנייה, שעשוי לעורר השראה רלוונטית לצהל של היום. נשמע מפתיע? בצדק. טכנולוגיות האש, המודיעין, השייט והטייס התפתחו כמה דורות מאז. אולם, גיבוש התשובה לשאלה איך נלחם צבא ומה מכלי המלחמה שלו, אינה נשענת רק על מה שמצוי בקצה הטכנולוגיה של אותה תקופה, אלא איך משלבים אותם ואיך מנטרלים את עוצמת היריב. במילים אחרות, הנחות יסוד ותפיסות לחימה. אויב נחות, הצי הגרמני, שמממש אסטרטגיה של התשת העורף, או שיירות הספקה, בעזרת טקטיקה של היעלמות והתאמות בשטח. ומולו, אויב עוצמתי יותר, הצי הבריטי, שמפתח תפיסה מבצעית חדשה תוך כדי לחימה של תשלובת מודרנית, לשעתה, של סנסורים, כלי נשק מתואמים ועיבוד מידע מתקדם. אני ליאור רשף, ואתם על בין הכתבים. מלחמת העולם השנייה ידעה מערכות קשות. אחת מהן הייתה באוקיינוס האטלנטי. שיירות של אוניות הנושאות אמצעי לחימה וחומרי גלם מארצות הברית לבריטניה ולצפון אירופה הופתעו באכזריות על ידי חבורות זאבים. כך נקראה הטקטיקה של הצוללות הגרמניות אשר היו פרוסות לאורך עשרות קילומטרים על קווי הגישה לבריטניה והיו אורבות לשיירות. מי שזיהו הצוללות את נתיב השיירה, התקבצו הצוללות, שטו לעברן, הסתננו בשקט ביניהן ומטווח קרוב מאוד, ירו טורפדו לבטנן הרכה. האוניות לא ידעו מאיפה זה בא להן. אוניות המלחמה המלוות לא הצליחו לזהות את מקורות הירי ולהשיב אש. הקטל היה עצום. וכך, בין ספטמבר 1939 למאי 1945, שטו מלאכים ואנשי השירות הימי בנתיב הספנות החשוב ביותר לעולם המערבי. 30 אלף מתוכם לא חזרו. תקשיבו למספר, 30 אלף. סיכויי ההישרדות היו 1-4. המשמעות האסטרטגית שעל הכף, היכולת להביא צבאות מתועשים אל זירות המלחמה. צ'רצ'יל כתב בזיכרונותיו, כי הדבר היחידי שהפחיד אותו באמת, היה מלחמת הצוללות על נתיב ההספקה לבריטניה, יותר מהקרב האווירי על העליונות האווירית על בריטניה. נמצא איתנו תת-אלוף ערן אורטל, מפקד מרכז דאדו, שאיך אומרים הראשון שזיהה במערכה נגד הצוללות באטלנטי, מקור השראה לצהל בנקודת הזמן הזאת.
הצי הבריטי לא הבין תקופה ארוכה מה קורה, ובזמן שהוא מחפש את קרב ההכרעה הגדול נגד הצי הגרמני, בינתיים צי הסוחר והתעבורה לבריטניה הולכים ונשחקים בקצבים מדהיגים מאוד. עד כדי בחודשי C בשנים 40, 41, 42, עד כדי עשרות רבות של אוניות מדי חודש. חלק מהשיירות סובלות שיעורים מחרידים. של הטבעות, עשרות אוניות שמוטבעות בתוך שיירה אחת בודדת ומשברים, חומר גלם שלא מגיע לבריטניה, ספינות חדשות לגמרי שלא שורדות את ההפלגה הראשונה שלהן, והבריטים משלמים שכר לימוד מחריד, בדם, בחומר, בשנות מלחמה עבודות. תהליך הלמידה שלהם רחוק מלהיות אופטימלי. ובכל זאת, ביחס להתפתחויות אחרות בעולם המלחמה, כמו שקרה הרבה במלחמת העולם השנייה, יש כאן תהליך למידה שהוא דרמטי בהשפעה שלו על שדה הקרב ובקצבים שלו. מה הוא אותו תהליך למידה? עד לפני רגע הצי הבריטי היה עסוק ב-20 השנים שבין שתי המלחמות בלעשר את הספינות הכי גדולות והכי יקרות עם התותחים הכי גדולים, ובתוך רגע הוא זונח לחלוטין את תוכנית בניית ספינות המערכה שלו, כמעט וזונח את תוכנית בניית הסיירות שלו, ועובר לייצר אך ורק משחטות, קורבטות ופריגטות. כשקורבטות הן סוגת אוניות שבכלל לא יוצרה בין שתי המלחמות, היתרון הגדול של הקורבטות היה שהן שוקלות רק 1,000 טון, הן בעצם ספינות צייד לוויתנים שמוסבות לצרכים צבאיים, והחשוב ביותר, אפשר לייצר אותן במספנות אזרחיות שנמצאות במעלה הנהרות בבריטניה, וככה יותר מספנות יכולות להשתתף במעשה בניית הצי הבריטי. הסיפור הוא להביא מספיק ספינות ליווי, ועוצמת האש שלהן, המהירות שלהן, השריון שלהן, האיכות שלהן בעצם במונחים מקובלים עד לאותו רגע, היא פחות חשובה.
אם כן, הכישלון של הספינות הגדולות במאמץ ההתקפי נגד הצוללות, תוך תביעתן, מאלץ את הצי הבריטי לארגן מחדש את שיטת ליווי השיירות ולהצטייד במגוון ספינות קטנות יותר ופחות מקובלות במלחמה.
ודבר אחד חשוב, אם עד לפני רגע עוצמת האש על הספינות הייתה השיקול העיקרי, הרי שמהרגע מה שחשוב באמת הוא יכולת החיפוש של האונייה. לפני שנייה היה טריוויאלי המחפשים ספינה גדולה שרואים אותה במשקפת באופק וצריך תותח גדול בשביל לפגוע ברחוק. עכשיו הסיפור הפך לאין לי מה לעשות עם תותח גדול, אני צריך סונר. ובכל זאת נביא ספינות ככל שנביא, כשהן מצוידות בסונר הן רואות חתיכה זעירה, זניחה מאוד של האוקיינוס, הצוללת תמיד יכולה להישאר מחוץ לטווח הסונר, לשגר את אליה הטורפדה שלה ולהיעלם כמעט בביטחה, והן אכן עושות את זה לא פעם ולא פעמיים, הסונר לא מביס את הצוללות לבדו. שאלת גילוי הצוללות הופכת להיות השאלה המכריעה במלחמה, ועל כך מפותחות מערכות רבות. ראשית, מקימים תחנות קליטת רדיו בכל החופים שמסביב לאוקיינוס האטלנטי, שבריטניה יכולה לשים עליהם יד, בקנדה, באיסלנד, בגרינלנד, כמובן בבריטניה ובאירלנד ובעוד מקומות, ומפתחים מערכת שבמודיעין קוראים לה אלינט, איכון רדיו, גלובלית. הדבר הבא שהוא פיצוח הקוד, הקוד שבאמצעותו הסוללות מדברות ברדיו ממפקדה שלהם, קוד האניגמה. קוד האניגמה פוצח כמה פעמים, ואז הוצפן שוב כמה פעמים, כי הגרמנים נהגו להחליף גלגל. או להוסיף גלגל פעם אחת למכונת האניגמה ולהחליף קודים, ולכן חלק גדול מהזמן הבריטים לא ידעו לפצח את תשדורת הרדיו של הגרמנים, חלק אחר של הזמן הם ידעו, אבל מכיוון שהמעשה הפיצוח והפענוח לקחו הרבה זמן, לא תמיד התוכן הגיע בזמן אל השדה הטקטי, כך שהאניגמה לבדה לגמרי לא ניצחה את הקרב בים, והתברר שבנוסף למערכת הרחבה של מודיעין, על החופים נדרשת מערכת נורא רצינית בתוך שדה הקרב שתאפשר למצוא את האויב בצורה מדויקת, ולא רק למצוא אותו ולעקוף את המערב של הצוללות אלא גם להרוג את הצוללות.
על החופים נבנה מערך מגוון של יכולות גילוי ואיתור שסיפק לחלק מהשיירות ידע שאפשר לעקוף מערבים, אבל לא מנצחים בהגנה. המשימה לאתר ולהרוג. זו רק תחילתה של הטרנספורמציה של הצי.
הבריטים משחקים עם הרבה רעיונות, מתברר שאחד הכלים הכי יעילים לאתר ולהרוג צוללת הוא לא אונייה אלא דווקא מטוס. אחד מהדברים שהופך להיות דרמטי זה כוח אווירי. אם אתה נותן למטוס מקם, הוא רואה חתיכה מאוד גדולה של אוקיינוס. אבל מתברר שצוואר הבקבוק הוא מטוסים שטסים רחוק, כי האוקיינוס הוא מאוד גדול, ובשביל חיל האוויר הבריטי אלה מפציצים. יש מעט מאוד מהם. וחיל האוויר הבריטי, באמצעות פיקוד החופים שלו, מחליט לחפש כל מיני דרכים יותר יעילות. והוא מנסה שתי שיטות. האחת, לחפש את הצוללות קרוב לבסיסים של הצוללות הגרמניות בחופי צרפת. לערוב להם בכניסות וביציאות מהמעגנים. הם משקיעים בזה המון משאבים, ובמשך שנה לא מביאים שום תוצאות. השיטה האחרת, בוחרים ללכת בכוח. בים אנחנו נפציץ את הבסיסים הגרמניים, בסיסי הצוללות הגרמניים, הם משקיעים בזה מאות רבות של מטוסים, בעשרות רבות של גיחות, המון המון השקעה, המון עבדות, אפס תוצאות. מתברר שאם אתה רוצה למצוא צוללות, המקום הכי טוב למצוא אותן הוא ליד הטרף שלהן. זה יותר קשה מכיוון שהספינות האלה מפליגות במקום רחוק, בלב האוקיינוס האטלנטי. המלחמה בין הבריטים לבין הגרמנים מתנקזת למקום בלב האוקיינוס האטלנטי שנקרא הפער האווירי. המקום אליו מטוסים מארצות הברית, מקנדה ומבריטניה מתקשים להגיע. ובנקודה הזאת מתרחש טבח נוראי. השיירות יוצאות מהכיסוי האווירי של חופי ארצות הברית, עדיין לא נכנסו לכיסוי האווירי של חופי בריטניה, שם מתרחשים המערבים, שם מתרחשות ההתרחשויות הגדולות, הקרבות הגדולים, ובמשך שנים רבות, למעשה עד אמצע 1943, שמה הגרמנים מובילים בביטחה בהישגים שלהם על השיירות הבריטיות. בסיכומו של דבר, אין ברירה. צריכים לעשות כמה דברים. האחד, גם האוניות וגם המטוסים מקבלים אמצעי חישה, סנסורים חדשים לגמרי שמאפשרים לחפש את הסוללות בצורה הרבה יותר טובה בשדה הקרב. עיקרם חיישנים מבוססים על מקמים שונים. בהתחלה מקמים שרואים ברזולוציה פחות טובה, מקמים מטרים, אחר כך מקמים סנטימטרים שבתנאים טובים יכולים אפילו לראות את הפריסקופ של הסוללת שהיא שקועה. מתברר שאפשר לגלות סוללות גם כשהן ממש מנסות להגיע למגע ומנסות לצלול. ואז הקבינט בעצמו מתערב בכך. האוויר מפציצים ארוכי טווח לפיקוד החופים, ונסברת איזושהי מסה מאוד בסיסית עדיין לא מספקת של מטוסים שיודעים להמריא מחופי בריטניה ולהגיע לאזור הקרבות באוקיינוס האטלנטי.
לאחר כ3 שנים של שינויים, בניית ספינות קטנות יותר והוספת סנסורים ומטוסים, חל שיפור קל בהתאמות הצי למערכה. נקודת המפנה ביכולות הצי מתקרבת.
ובאמצע 1943 מצטברת מסה קריטית של המצאה חדשה. ספינות נוסעות מטוסים קטנות. הן נקראות אסקורט קריירס, כלומר ספינות נוסעות מטוסים מלוות. וכשהן נכנסות לשירות, נוצר נורא מהר כיסוי אווירי, מטריה אווירית, צמודה לשיירות, בלב שדה הקרב, במה שנקרא לפני רגע הפער האווירי באוקיינוס האטלנטי. למעשה זאת הלבנה האחרונה שמשלימה את כל המעטפת הטקטית שהייתה דרושה להם. כוח ליווי מאומן ומיומן שמתורגל ופועל על בסיס ידע טקטי שנצבר. מערכת חישה שהיא נמצאת גם בחופים ברמה האסטרטגית וגם על גבי הספינות. ועכשיו לכוחות הליווי הללו ישנו אמצעי אורגנים של עצמן. כוח סיור אווירי מוטס שנמצא איתם בתוך האוקיינוס, ומסוגל לא רק לעטוף את השיירות במעטפות נורא רחבות גיאוגרפיות סביבן, והצוללות בעצם מתקשות לנוע לבצע את קרב ההתקרבות אל השיירה, אלא גם מסוגלות לרכז מאמץ אחד שמתגלה מערב של סוללות, מסוגלות להטיס להק שמטוסים, לא רק אחד, ולהלום בחבורת זאבים המתכנסת הזאת לאיתה. בעצם כמעט מעבר מהגנה להתקפה בתוך האוקיינוס. מה מסדר את כל זה? היכולת לחוש בצורה רב-ממדית ודי צפופה, גם סונארים, גם מקאמים, גם אמצעים אקוסטיים אחרים, אפילו מגנטים לפעמים, חיישנים מגנטים, לחוש את האוקיינוס מסביב, והיכולת לא רק לחוש את האוקיינוס ולמצוא את הצוללות, אלא גם לרכז כלפיהן כוח התקפי יעיל. כוח התקפי יעיל של מספיק מטוסים, וגם כוח התקפי יעיל במובן של כלי הנשק שמתואמים עם הסנסור. מטען העומק היה צריך להיות מושלח מירכתיה של ספינה. פתאום מתפתחים סדרה של כלי נשק שמסוגלים לראות מטעני עומק קטנים קדימה, הרחק מחרטום הספינה אל המקום שבו הסונה רואה. או סדרה של פצצות ורקטות שאפשר לשגר ממטוס, אל תוך אלומת האור של מקם ושל זרקור שמתואם עם המקם בלילה.
כעת, הצי הבריטי מצליח לארגן ליווי מיומן לשיירות האספקה, הכולל כוחות, שטים וכוחות אוויריים טקטיים תחת פיקודו של הצי, תוך סיוע מוצבי מודיעין רבים לאורך החופים. מתגבש את תורת הפעלה סדורה. אדמירל נורטון, איש צוללות, ממונה על המערכה לליווי השיירות בצי.
ועוד דבר נורא יפה קורה. סיפור אגב שהפנה אותי אליו סם ברונפלד, שעובד איתנו המון במרכז דאדו. מתפתחת מערכת של עיבוד מידע קרבי. מכנסים הבריטים חבורה של בוגרות תיכון, מסתלות במתמטיקה, הן מקבלות הנחיה של חבורת קצינים מוכשרים של הצי הבריטי, ומתחילות לשחק משחקי מלחמה על בסיס הדיווחים שמתקבלים מהשיירות בים, על פני רצפת עץ אי שם בליברפול עם גיר ומקלות שמזיזות סימנים של ספינות בים. למשל, מדווח קפטן בריטי של משחטת ליווי, שהוא כרגע נמצא נייח בים.
הוא מציל מלאכים שהספינה שלהם טבעה, הוא מושה אותה מתוך הים.
המנוע שלו לא עובד, והוא מזהה פריסקופ כמה קילומטרים ממנו. ולתדהמתו, הוא במשך זמן רב לא מזהה טורפדו שיוצא מהצוללת בים לכיוונו. והוא שואל את עצמו את השאלה, איך זה?
למה לא יורים עליי?
ובשיטות של אלימינציה והתייעצות עם מהנדסי אמל"ח, מגיעים בפיקוד החופים למסקנה שההסבר האפשרי היחידי הוא שלצוללת הזאת כנראה יש טורפדו אקוסטי.
והטורפדו האקוסטי מחכה שהמנוע של המשחטת יופעל על מנת שיהיה לו איך להתביית על המטרה.
וכך מקישים באופנים דומים את השיטה של הצוללות הגרמניות להסתנן לתוך תחומי השערה הבריטית ולראות בלום מבחוץ אלא דווקא מבפנים, באמצע הלילה. לא כשהצוללת שקועה, אלא כשהיא שטה מפליגה על פני הים בחושך ובעצם מתחבט בין כל הצלליות של האוניות האחרות בשערה ומצליחה להפליג בקצב שלהן, כיוון שעל פני הים היא הייתה מפליגה מהר יותר הצוללת. וואטו, Western Approaches Tactical Unit, אותה יחידה של משחקי מלחמה, היא זאת שמצליחה לפענח כל מיני טקטיקות גרמניות שקורות בשדה הקרב.
קצב הלחימה בים במלחמת העולם השנייה היה כזה שכל קרב כזה יכול היה להימשך בין יום לשלושה ימים ואפילו יותר. וזה קצב מספיק בשביל שמשחק מלחמה יקרה על בסיס הדיווחים מתוך הים, ומסקנות מתוך הסיטואציה בים יוסקו ויחזרו אל הים תוך כדי הקרב.
להבין מה קורה,
ואפילו לקבל ייעוץ על טקטיקות שעשויות להיות מתאימות ביחס לסיטואציה הקרבית שהן עומדים מולה.
במאי-יוני 1943 מתרחשת סדרת קרבות במוטבעות המון צוללות גרמניות. כל שכבת האייסים הגרמניים, הקפטנים המבריקים ביותר שמפקדים על הצוללות, נמחקת. אדמירל הצי הגרמני דניץ נאלץ להשיג את הכוח הגרמני ולהתארגן מחדש. למעשה, המערכה המרכזית באוקיינוס האטלנטי הוכרעה. צי הצוללות הגרמני נאלץ להתפזר למאמצים אחרים לדרום האוקיינוס האטלנטי ולאוקיינוס ההודי, ולא חוזר. מסקנות. אז מה באמת אפשר ללמוד מהסיפור על הצוללות מאמצע המאה הקודמת לתכלס, להיום?
ראשית, ראינו את הקושי של הבריטים להסתגל למציאות חדשה. הם העדיפו בין שתי מלחמות העולם, אוניות גדולות ועוצמת אש. גם אנחנו, אם נביט על עצמנו נכוחה, אנחנו בונים טנקים יותר גדולים ומוגנים, עם תותחים יותר מדויקים וארוכי טווח. וזאת הנטייה שלנו גם בתחומים אחרים. כצבאות, אנחנו מאוד אוהבים את הפלטפורמות שלנו, ואת עוצמת האש שלהן, מסיבות היסטוריות טובות. העניין הוא שכשהבריטים מצאו את עצמם מול אויב דל חתימה, שהטריק שלו הוא להסתתר, לחמוק ממגע, התותחים האלה לא הועילו. מתברר שצוואר הבקבוק הוא לא עוצמת האש, אלא היכולת לרכוש את האויב כמטרה. ובשביל לרכוש את האויב כמטרה, לא הייתה משמעות לגודל האונייה ולגודל התותח, הייתה משמעות ליכולת החישה שלו בשטח. חישה חשובה בהרבה מגודל התותח. זאת מסקנה מאוד לא אינטואיטיבית לצבא שעוצמתו היא ביכולת ההרג שלו.
אבל בהפוך על הפוך, דווקא החישה מייצרת קטלניות יותר גדולה.
נכון מאוד, והמילה קטלניות לכן היא טובה מהמילה עוצמת אש. המילה קטלניות מאגדת בתוכה לא רק את היכולת להרוג את האויב, אלא את היכולת לרכוש אותו כמטרה, כתנאי הכרחי לכך. והיכולת לרכוש את האויב כמטרה הייתה צוואר הבקבוק המרכזי באוקיינוס האטלנטי, אני חושב שהיא גם צוואר הבקבוק המרכזי בשדה הקרב שלנו. חישה לכן, סנסורים, הסונר והמקם והאמצעים האחרים היו התנאי ההכרחי, הם היו הוקטור המרכזי של התפתחות הצי הבריטי במלחמה הזאת. הספינות לא היו חשובות כנושאות תותחים, כמו שהן היו חשובות כנושאות מקמים וסונרים. הנקודה השנייה היא שגם לקחת את הכוח הימי הקיים ולהעשיר אותו בסנסורים לא הספיק. אוניות רואות לטווח די מוגבל בים שמסביבן אפילו אם יש להן תורן גבוה. מה שאפשר להרחיב מאוד את שדה הראייה של שיירה ולנסות למצוא את הצוללת שהיא עדיין בקרב ההתקדמות שלה, עדיין גלויה על פני המים, מה שאפשר את זה היה כוח אווירי. הנקודה השלישית היא שהכוח האווירי היה מוגבל מאוד ביעילות שלו כל זמן שהוא הגיע מרחוק ובתאום בין שתי מפקדות שונות. מה לעשות? לחיל האוויר לעולם תהיינה משימות שלו שהוא מחשיב אותן כמשימות המרכזיות יותר מהמשימות של סיוע למישהו אחר. מה לעשות? ולהיכנס למעגל הפיקוד והשליטה הטקטי של כוח ליווי שיירות, של כוח שנלחם ברמה הטקטית בשדה הקרב שלו, להגיע לתאום איתו מבחוץ, זה מעשה מאוד מורכב. ולכן הפתרון שהבריטים הגיעו אליו וגם האמריקאים, לא להסתפק בכוח אווירי שמגיע מהחופים הרחוקים ומתואם בצורה מוגבלת עם הכוח הטקטי בים, אלא להביא בנוסף לכך כוח טקטי של מטוסים ששייכים לצי ומשולבים בכוח הליווי, והם עשו את זה באמצעות נוסעות מטוסים מלוות שיירות. וכמובן מעטפת המודיעין שעטפה את כל המערכת הטקטית הזאת מהחופים, אותה מערכת איכון רדיו ופיתוח צפנים, שהייתה חשובה מאוד, אך כאמור אפשרה לקבל מידע מערכתי, אבל לא לנצח בהתנגשות הטקטית בין השיירה לבין הצוללות. את כל זה הייתה צריכה לעטוף מעטפת של עיבוד מידע, ורק כשמפקד השיירה בים מסוגל היה לקבל בתקשורת רדיו טובה יחסית, באמצעות טלפון רדיו, את התצפיות, את האיכונים, את הסונרים, מכלי הליווי האחרים בשיירה, ולפקד באמצעות סדרה של טכניקות ושפה משותפת עם האוניות אחרות המלוות בשיירה, רק אז כוחות הליווי הגיעו לאיזשהו דפוס של יעילות טקטית סבירה. ורק כשחדר מלחמה יהודי בליברפול התחיל לנסות לפענח לעומק יותר את האותות שהתקבלו משדה הקרב, את התופעות והחידות שעלו מתוך שדה הקרב, והצליח באופן שיטתי לשחק עם המידע הזה ולפענח את משמעותו ולהחזיר אותו לשדה הקרב בזמן רלוונטי, רק אז בעצם המכונה הזאת התחילה לעבוד טוב.
רגע, כל המסקנות האלה כבר ידועות לנו. הוקטורים נמצאים בצהל בתוכניות הרב שנתיות. אז מה בדיוק אנחנו מחדשים?
כל הוקטורים כבר נמצאים בצהל. אנחנו עוסקים לא מעט בסנסורים, אנחנו עוסקים באחיזת מרחב גדול באמצעות סנסורים מוטסים ואחרים. אנחנו עוסקים בעיבודי מידע, אבל אני לא משוכנע שאנחנו מבינים, אפילו היום בשעה שאנחנו מדברים, שוקטור החישה ועיבוד המידע הוא הוקטור החיוני ביותר שאיתו יש לרוץ קדימה, גם על חשבון וקטורים של עוד תחמושת ארטילרית או עוד פצצות אוויריות כבדות. אחד הלקחים המשמעותיים הוא ההבנה שלפעמים התפתחויות קטנות, פתרונות קטנים, הם האויב של הפתרונות הגדולים. למרות שאנחנו משתמשים לא מעט במושג רב-ממדיות, אנחנו עדיין תופסים את הממד האווירי כממד שהוא בעיקרו של חיל האוויר. אנחנו עדיין בונים את הסיוע האווירי שכוחות קרקע נדרשים לו, בעיקר בשביל לאחוז את המרחב סביבם, וגם בשביל לתקוף, תופסים אותו כמעשה של חיל האוויר, אבל חיל האוויר לעולם יהיה מאופיין ביחסית מעט מטוסי קרב שמסוגלים לתת סיוע, יחסית בזמינות נמוכה. אנחנו עדיין לא פיתחנו, כמו שקרה בים במלחמת העולם השנייה, נוסעות רחפנים, שיקחו איתם לתוך שדה הקרב רחפנים, שיהיו מסוגלים לטוס בכמויות הרבה יותר גדולות, נכון, לטווחים ולמשכי זמן קצרים יותר, מכיוון שהם רחפנים, על חשבון למשל או טנקים, או עוד נגמשים, מכיוון שמתברר שלאחוז מודיעינית, איסופית, חישתית, את המרחב שמאיים על הכוח המתמרן, העיסוי להיות דבר מה שהוא הרבה יותר חשוב מכמות הטנקים עצמם בתוך הכוח המתמרן.
הפוטנציאל הטכנולוגי זמין לשני הצדדים. אנחנו נעשה ככה והם יעשו ככה. מזל שדיברנו על זה בפרק השני, שהסברנו את האתגר שעומד כיום מול צהל, בפרספקטיבה של מהפכות בעניינים צבאיים. גם לצד השני זמינה אותה טכנולוגיה, אבל הוא לא תמיד עושה את אותה מהפכה.
גם לאויב יש טכנולוגיות מהסוג שאנחנו דיברנו עליהם, לא רק רחפנים, אלא גם סנסורים ועיבודי מידע וחימוש מדויק. גם לגרמנים במלחמת העולם השנייה הייתה נגישות לכל הטכנולוגיות שדיברנו עליהם בצד הבריטי. הגרמנים פענחו צפנים, וכמובן שהיה להם תקשורת רדיו, הם ידעו מהו מקם, והם גם פיתחו למול המקם הבריטי גלאי מקם. כלומר, אם רגע נבין לעומק מהו הפוטנציאל הטכנולוגי שהכתיב את המלחמה ההיא, אז אפשר לומר כך. המלחמה התחילה כמלחמה בין יכולות תעשייתיות. הגרמנים הביאו את הצוללת עם מנוע הדיזל והמצברים החשמליים שאפשרו צלילה,
והבריטים הביאו אוניות גדולות יותר עם כוח קיטור גדול יותר וכיוצא באלה, אבל מהר מאוד הפוטנציאל הזה מוצע. המלחמה הופכת להיות אלקטרונית. כשאנחנו שואלים את עצמנו מה הטכנולוגיה האלקטרונית מביאה לשדה הקרב, חישה ותקשורת. את מי משרתת חישה ותקשורת? את הצד שמחפש. אם לכולם יש חישה ותקשורת, ואתה הצד שמחפש והוא הצד שמתחבא, שנעלם, ובכן, חישה מאיימת יותר על הצד שנעלם מאשר על הצד שהוא ממילא גלוי. בואו ניקח את זה עכשיו, את הדיון הזה, לסביבה של צהל, לאויב הנעלם, המתחבא, המטריס מולנו, עם חוליות נונטט נעלמות וחוליות נשק תלול מסלול נעלמות. זה נכון. חיזבאללה וחמאס יכולים להעיף רחפנים באוויר, לראות אותנו טוב יותר, לאבד את המידע טוב יותר, אבל באופן בסיסי זה לא הופך את מפת הקרב שלהם, ממילא אנחנו די גלויים. אפשר לראות אותנו טוב יותר, אפשר להעסיק אותנו באופן יעיל יותר כמטרות, אבל אנחנו היינו גלויים שם מלכתחילה, אנחנו לא באמת יכולים להתחבא. אנחנו מגינים על גבולנו וגם רוצים לתקוף את תוך שטחם, אבל הצד השני הוא ממש לא כזה. כל תשתית הלחימה, כל יכולת חמאס וחיזבאללה ודומיהם להטריס מולנו, לאיים עלינו, קשורה ביכולת לפעול באופן שהוא נסתר. אם נשפר רק מעט את היכולת שלנו לרכוש את האויב כמטרות, מדובר פה במהפכה דרמטית בשדה הקרב. כך שגם אם לכולם יש את אותה טכנולוגיה, כרגע התקדמות לתוך הקרב של חישה ועיבוד מידע משרתת בהכרח להבנתי את הצד שלנו.
לסיכום, המערכה נגד הצוללות מלמדת אותנו שהמפתח להבסתו של אויב נעלם, שסגולתו הטקטית העיקרית היא להכתיב את היוזמה, למרות שיש לו יכולת אש דלה, המפתח הוא ליטול ממנו את יתרון ההיעלמות. לכן יכולות חישה, עיבוד מידע וכוח אש זמין ואינטגרלי חיוניים להכרעתו. קטלניות על פני עוצמת אש. תודה לתת-אלוף ערן אורטל על הרעיון ועל המחקר. בין הכתבים זה את תת-אלוף ערן אורטל, מפקד כתב העת ומפקד מרכז דדו, סגן אלוף רבי גלילי, האורך הראשי, אנשי מרכז דדו, ואני, מפיק ומגיש, ליאור רשף. משתמע.